Ya ahora fue a... J'étais trop chargé. כמה שזה בסדר, לא שומעים יותר חזק, בסדר שאני מפריעה. שומעים מאחורה? עוד יותר גבוה? עוד יותר גבוה. עכשיו שומעים? לא, אבל עכשיו אני קצת צועקת. אז איפה הוא? לא, יחסית קרוב. עוד קצת חזק? תכף נראה. בסדר? מקווה, תעשו לי ככה עם... ומי שממש רחוק טיפה, אפשר רק שמה מאחורה טיפה עם הכיסא. זה הערב האחרון שלנו. עובר מהר לאט. משהו כזה. יש דבר כזה, מהר לאט. ותודה על השאלות ששמתן ושמתם. אני מקווה שיהיה לנו זמן מחר להקדיש לזה איזשהו פרק זמן. הערב לא הצלחתי ככה לראות איך אפשר גם לאסוף משהו עם הדרשה שלנו וגם לענות על השאלות, אז אני מקווה שמחר. קראתם את כל הדרשה עד הסוף? ממש הייתם ממושמעים, וואו! אוקיי, אז אנחנו, אני לא יודעת אם נקרא את החלק האחרון, אבל אנחנו כן נקרא את הקטע הנוסף, נדבר עליו תכף עוד מעט. אז אם לא, אין לכם את כל, את כל התמונה, אני כן אגיד, אפילו שלא קראתם עד הסוף, שתכף תראו שבעצם באמת הדרשה הזאת היא ממש מקיפה, והיא כוללת כמעט את כל הדרך, כן? אפשר באיזשהו אופן לפרש את כל הדרך כולה בתוך ההנחיות האלה. יש בה גם תרגול של איסוף, כן? איסוף התודעה של הסמאדי, וגם תרגול שמטפח את היציבות ואת שאר האיכויות היפות והמשחררות, וגם תרגול של ראייה חודרת, כן? של לראות ראיות והנתה. אז יש בה באמת את הכל, והיא גם כוללת שני אספקטים מאוד חשובים בתרגול, שככה הזכרנו, גם האספקט שהיינו קוראים לו במובן מסוים, למרות שזה לא לגמרי מדויק, האספקט היותר רספטיבי, כן, המאפשר, המקבל, יחד עם האספקטים היותר אקטיביים של הטיפוח. נכון? אתם ככה... והרבה פעמים אנחנו מדברים הרבה על האספקט ה... רספטיבי והמקבל, והאספקט האקטיבי הוא, יש לו תמיד איזשהו מקום יותר קטן. אני חושבת שזה משתנה בשנים האחרונות. בהתחלה, אני חושבת ככה, בהתחלה שהדרמה הגיעה למערב, האספקט היותר אקטיבי היה בנפרד מתרגול הויפאסנה. והיום, זה פחות כך, ואני מקווה שברטריט הזה ככה קיבלתם עוד איזשהו דרך לתרגל בצורה שהיא באמת, יש בה איזושהי אקטיביות פנימית שהיא מאוד משמעותית לשחרור התודעה. והיררתי על הדרשה כאילו ממש זה, ככה להחזיק את כל מה שיש בתוכה, ולהגיד שזה פשוט דבר מופלא, הדרשות האלה. באמת, נכון? ומה יש בדרשה הזאת? זה הרבה דרשות, אבל בוא ניקח רק את הדוגמה הזאת של הדרשה הארוכה לראולה. יש בה בעצם כל כך הרבה צורות תרגול, שכל מטרתן זה לשחרר את התודעה מתעתוע, משנאה, מסלידה, מכעס. לשחרר את התודעה ולהפוך אותה ליפה, מלאה בטוב לב, בחמלה, בידידות, ביציבות. מה עוד אפשר לבקש מטקסט? נכון? זה, פשוט לקרוא את זה, ואני ככה מציעה למי שפחות מכיר את, את הסוטות, וזה אולי המפגש יחסית ראשון, לקרוא את, את הדרשות מתוך הנקודת מבט הזו, שפשוט עם הפליאה על האופציה לקרוא הנחיות שהן משמעותיות לשחרר את התודעה ואת הלב שלנו עם מה שקובל אותם. וזה מדהים. לא, זה לא מדהים. שנייה, אני אהיה איזה רגע, זה מדהים. לפני 2600 שנה, התודעה האנושית לא הייתה כל כך שונה מהתודעה שלנו. בטוחה שיש שינויים, כמו שמתרבויות שונות, אבל בבסיס, כן? ואנחנו יכולים לקרוא את הכתבים, ולהציע שכשקוראים טקסטים כאלה, ולפעמים יש פה מילה שלא ברורה, וזה קצת מעורר איזה, וואו, ככה, אפשר הרבה פעמים להניח, לא חייבים, כן, להתאפס על כל מילה. כן? בכל זאת זה מגיע גם מתרבות מסוימת, שיש לה צורת ניסוח, כן, שמתאימה לקהל ששמע את הדברים, והיה בתוך הקשר וקונטקסט אחר. לחוש את האסנס, כן? לאן זה מכוון, זה ממש הזמנה לקרוא ככה את הכתבים. אז מי שממש רוצה ללמוד, כן, ככה, מה המילה הזאת, וזה, זה גם נהדר, אני מאוד אוהבת את זה, אבל ברמה התרגולית הרבה פעמים זה פחות רלוונטי. יותר חשוב ככה לראות מה בעצם הוא מנסה ללמד אותנו כאן, מה אפשר לקחת שיכול לשחרר את התודעה, בלי לנפנף הצידה, כן, דברים שלא אינטואיטיבית מיד נשמעים לנו, כן, זה להחזיק את שני הדברים ביחד. אבל לא צריך כאילו על כל מילה להגיד, רגע, אבל למה המילה הזאת נמצאת? אני אגיד, אוקיי, אני יכולה להניח אותה בצד ולהתחבר למילה אחרת. כן? זה, אנחנו בסופו של דבר קוראים את זה דרך תרגום. נכון? קראתי את התרגום שלי, וכל תרגום נראה קצת אחרת. גם הבחירה של המילים היא בסופו של דבר מתווכת, כשאנחנו קוראים וקוראות את הטקסטים האלה. אז הערב רציתי ככה, מין לעשות איזושהי סגירה מסוימת. שוב, יש את החלק האחרון על תשומת הלב לשאיפה והנשיפה שאני לא אתייחס אליו, כן? זה דורש הרבה זמן, ואני חושבת שחלקכם גם מכירים, אז... וכן, אבל לאסוף ולהתייחס קצת לתרגול הנתה, שככה עברנו עליו בהתחלה, כשהבודה נותן את חמשת המצרפים, והתרגול שמופיע, ואולי לא קראתם, של אברהם אביהרה, שגם מופיע בדרשה הזאת. אז אם יש לכם את הטקסט, אתם יכולים פשוט, איפה זה, איפה זה כתוב... זה בעמוד הראשון, הפסקה, ממש הפסקה, פסקה ראשונה. הוא אומר, הבודה, ככה כשהוא ראה עולה, מדשדש מאחוריו, הוא מסתובב, כן, ובאמצע הדרך נותן לו דרשה. הלוואי והיינו יכולים מדשדש בו. כן, בשביל בעין דור, ושהבודה יהיה לפנינו, והוא רגע יסתכל לנו אחורה. וייתן לנו רגע, וואו, זה יהיה, כן. סעדו. אולי אחד מאיתנו יזכה למשהו כזה יום אחד. אז, והוא ככה מסתכל אחורה ואומר לו, ראולה, יש לראות בחוכמה שלמה כל גוף שהוא, בעבר ובעתיד או בהווה, פנימי או חיצוני, גס או מעודן, נחות או נעלה, קרוב או רחוק. זה לא שלי, זה לא אני, זה לא עצמיותי. רק הגוף המבורך, רק הגוף הסוגתו. גם הגוף ראולה, גם התחושה ראולה, גם התפיסה ראולה, גם הדפוסים המנטליים ראולה, וגם ההכרה ראולה. אז מי שמכיר כאן מופיע בעצם הלימוד של חמשת המצרפים, ומי שזה פעם ראשונה, זה באמת לימוד מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, כי הוא בעצם מכוון לטיפוח של תפיסה שמרפא את ההאחזות, כן? במה שמייצר את תחושת האני, כן? ואת המוצקות הפנימית הזאת, כן? אני, שלי. בדרשה אחרת, הבודה אומר לאננדה, הוא אומר לו, מהאחזות מופיעה תחושת אני, ולא מאי-אחזות. מאחזות מופיעה תחושת אני, ולא מאי-אחזות. אז תקחו רגע שנייה, רגע, ככה רגע להרהר במשפט הכל כך קצר ומשמעותי הזה. לא, זה לא פה. זה משפט מדרשה אחרת. כן, רגע לראות איך זה מהדהד בתוכנו, איפה אנחנו יכולים להתחבר למשפט הזה שמכוון למשהו מאוד עמוק. מאחזות, אפשר להגיד מהזדהות, מופיעה תחושת אני, ולא מאי-אחזות, מאי-הזדהות. וכשהבודה ממשיך בדרשה הזאת, בעוד דרשות, בעצם הוא אומר, אחזות במה, הזדהות במה, בעצם חמשת המצרפים האלה שהוא ככה, הוא פונה לראולה ואומר לו להתייחס אליהם בצורה אחרת. כן? אז התנועה שעושה אני ועושה שלי היא התנועה הזאת שמזדהה או נאחזת, מתקבעת, מתיישבת, מתמקמת, כן? על הגוף, כן? על תחושת הגוף, על הדימוי של הגוף, על התחושות, על התפיסות, כן? על הדפוסים המנטליים, שזה באמת כל דבר, כן? שהוא לא התפיסה והתחושה, שזה מחשבות, רגשות, זיכרונות. כן? וגם ההכרה עצמה, אפילו התחושה הזאת של אני מתבוננת, כן? נכון? זה ממש על ההיאחזות במובן הכי עדין שלה, על ההכרה. ובדרשה אחרת, סליחה שאני ככה, אני אביאה לכם מאוד כמה דרשות, זה גם למדרשה הזאת. זה משפט שאני מאוד אוהבת להיזכר בו מדי פעם, כמשפט חוכמה. שהבודה אומר, מי שנאחזת אינה חופשייה. מי שאינה נאחזת, חופשייה. זה ככה משפטי חוכמה שבעצם מכוונים את המבט לראות את את הרגע הזה שהדוקה, כן, של אי הנחת, של חוסר הסיפוק ושל הסבל מתהווים, אפשר להגיד, מתהווים, כן, כל השלושה מתהווים, נכון? אז אני ממש מציעה ככה לראות את הלימוד הזה ואת ההנחיות של הנתה, לא כאיזו אמירה פילוסופית, כן, שאפשר להתדיין עליה, ואפשר, אבל אני חושבת שזאת לא הכוונה באופן עמוק, אלא יותר על הישירות הוא ככה מפנה את המבט שלנו לראות בחוויה הישירה שלנו מה קורה כשיש דוקה, איך זה קשור לתחושת העצמי, ואיך התחושה הזאת מתהווה, נולדת ומתמצקת. אתם איתי ככה בזה? כן? כן, אז הדיונים היותר פילוסופיים, כן, גם את זה שואלים אותו, אני שוב, אני לא יכולתי להביא לכם את הכל, הנושא של אני, אבל פחות השאלה, כן, אז מי זה אני ש? אתם יודעים את השאלה? היא שאלה שאפשר לשאול אותה ואפשר לנסות לענות עליה, ואני באמת חושבת שהלימוד הזה בכתבים המוקדמים הוא באמת לימוד שמכוון ישירות לחוויה, לראות את הרגעים של הדוקה, לראות את הקשר בין הדוקה לתחושת העצמיות, ואיך תחושת העצמיות הזאת נולדת, על מה היא מתיישבת, איך היא מתהווה. אז בדרשה אחרת, אז יחיון אני אוספת, כן? כדי לעזור לנו להבין למה הוא כזה מסתובב ואומר לו, כן, להתייחס אל הגוף, אל התחושות, אל התפיסה, אל הסנקרות, כן? על הדפוסים המנטליים ועל ההכרה, כלא אני, לא שלי, לא עצמיותי. בדרשה אחרת הוא אומר ככה, אז אתם יכולים ככה להקשיב לעצום עיניים. אדם רגיל שלא שמע אחרת, שאינו מיומן בתרגול, מתייחס כך לגוף. זה שלי, זה אני, זה עצמי שלי. הוא מתייחס כך לתחושה. זה שלי, זה אני, זה עצמי שלי. הוא מתייחס כך לתפיסה. זה שלי, זה אני, זה עצמי שלי. הוא מתייחס כך לדפוסים המנטליים. זה שלי, זה אני, זה עצמי שלי. הוא מתייחס כך להכרה. זה אני, זה שלי, זה עצמי שלי. עכשיו בואו תיקחו אפילו רק אחד מהמצרפים, אפילו באמת, אפילו תחושת הנשימה, כן, המובן הכי פשוט, כי זה נורא קל לנו להבין לגבי הדפוסים המנטליים, נכון? כן, הרגשות, המחשבות. אבל אפילו ברגע הזה שאנחנו פוגשים או פוגשות, איזשהו רגע שהנשימה שלנו נגיד קצרה או מקובצת, איזושהי תחושה פיזית מקובצת. וכמה מהר התודעה מיד, כן, היא, כן, זה שלי. וכמה מיד יש את התנועה הזאת, זה אני, זה לא שאני רק הנשימה, אבל מיד משהו מתמצק סביב הנשימה הקצרה הזאת והתחושה ש... כן, אוקיי, זה הנשימה שלי, ומה זה אומר עליי, כן? תחשבו כמה פעמים שיש לנו כל מיני תחושות בגוף מקובצות, מיד יש את התנועה הזאת שהיא מנחסת את התחושה הזאת, מיד זה אומר עליי משהו, נכון? וכמה פעמים התחושה הזאת היא מקובצת. והוא בעצם מתאר בדרשה הזאת שהקראתי, הוא בעצם מתאר את התנועה האוטומטית שהתודעה שלנו עושה. היא כל הזמן עושה אני ושלי. כל הזמן. עכשיו אני אגיד משהו שתמיד צוחקים כשאני אומרת בפאלי. אהם קרה, ממם קרה. זה לעשות אני, לעשות שלי. אהם קרה, ממם קרה. זה התנועה שהתודעה שלנו כל הזמן עושה. והוא מתאר פה, היא עושה את זה תמיד ביחס למשהו. אין אני ככה בנפרד ממשהו. כן? זה תמיד יהיה ביחס לגוף, לאיזושהי תפיסה, השקפה, מחשבה, רגש, תחושה, והכרה עצמה. כן? תמיד תחושת האני ושלי תמיד מופיעה ביחס למשהו. ותחושת האני שלנו נהיית מאוד מצומצמת ככל שרמת ההאחזות שלנו חזקה יותר, או ההזדהות שלנו. יש איזה משפט נורא נורא יפה, כן, ההאחזות מפיחה את העצמיות. נכון? זה כאילו ממש תנועה שמזדהה עם משהו, היא זאת שמולידה את התחושה של האני. כן? זה לא שיש פה איזה אני שעושה את הפעולה, אלא עצם התנועה הזאת שעושה, כן, שאוחזת או מזדהה, היא זאת שמהווה את התחושה הזאת של אני, כן, של הנפרדות הזאת, של המוצקות הזאת. עכשיו, מה הבעיה עם התחושה, התנועה הזאת, אהם קרה, ממם קרה? לעשות אני, לעשות שלי, לעשות אני. תחשבו רגע, רגע, כמה רגעים ככה, כל הזמן אפשר לראות את הלעשות אני, לעשות שלי, לעשות אני, נכון? אתם איתי בעניין הזה? כן? זה לא ארטילאים מדי? כן? אני חושבת שזה מאוד, זה מאוד מאוד מתומצת, אבל מאוד מדויק. בואו רגע נערהר, ניקח רגע לערהר. מה בעצם הבעיה עם הדבר הזה? למה הבודה מסתובב לראולה, כן? ואומר לו, לתרגל ביחס לכל התנועות האלה שאנחנו עושים אני ושלי, לעשות משהו הפוך. מה הבעיה עם התנועה הזאת שעושה אני ועושה שלי? נסו רגע להיזכר בזה רגע של היום, שמש אפשר ככה לזקק את הרגע הזה שמתמצק לו אני, השלי, עצמיותי. אני חושבת שמה שככה מאוד ברור, לפחות בהבנה של הבודה כאן, ושם הוא מכוון, זה שכשאנחנו מסתכלות ומסתכלים על התנועה הזאת שעושה אני ועושה שלי, שמתיישבת על משהו, שמצטמצמת, כן, שמתמצקת, זה רגע של דוקה. נכון? אידם דוקם. התחלתי לדבר לכם קצת בפאלי, למרות שאני ממש לא מדברת פאלי, אני לא קוראת, אבל זה ככה, כן, המשפטים הקטנים. זה אידם, זה, כשהבודה אומר באמת הראשונה, הוא אומר, כן, הוא אומר, זה דוקה, הוא אומר, אידם דוקם, זה הרגעים האלה שאני רואה, זה דוקה. מה זה זה דוקה? מה זה זה דוקה? לא כאמירה כאלה, החיים הוא סבל, זה לא מה שהבודה אומר. לא אומר, החיים זה סבל. באמת הראשונה אומרת, אידם דוקם. זה ממש בתרגום מילולי, זה דוקה, זה אי נחת, זה חוסר סיפוק, זה סבל. מה זה זה? זה התנועה הזאת, נכון, שהיא נאחזת, שהיא מתמצקת. שהיא מתקבעת על משהו. אפשר לראות את התנועה, אתם, נכון? אם משהו מתכווץ, כאן החשיבות הגדולה של ההרפאיה וההתרווחות, כי דרך הגוף אנחנו עושים הפוך מהתנועה הזאת שמתכווצת, שהיא אידמדוקם, שהיא סבל, שהיא אפילו אם זה סבל קטן, רגע של התמצקות. כמה זה שונה מהרגע נכון שיש הרפאיה והתרווחות? מה זה לשכוח מעצמנו? מה זה לשכוח מעצמנו? מה קורה ברגע הזה? פתאום לא התמצקנו על כלום, נכון? שקלנו לתוך העץ, נכון? התמזגנו רגע עם הנשימה. זה מאוד מעניין שאנשים הרבה פעמים אומרים, אולי גם אתם אמרתם את זה לפני שתרגלתם, אולי עדיין, כן, הריצה זה המדיטציה שלי, נכון? שחייה זה המדיטציה שלי, נכון? נכון? אתם שומעים את זה או אמרתם, כן? ריקוד זה המדיטציה שלי, ציור זה המדיטציה שלי. מה בעצם אומרים לנו כשאומרים את הדבר הזה? לא מתכוונים לישיבה כזאת, אלא לתרגול כפי שנגיד, אנחנו מבינים אותו כאן. מה בעצם קורה בריקוד, בריצה, בשחייה? מה קורה בזמן הזה? נכון? שכחנו את עצמנו. נכון? לא בכל הזמן, אבל נכון? אנשים שעושים את זה באופן קבוע, לא סתם זה נאמר, זה המדיטציה שלי, כי יש משהו בחוויה הזאת, שמשהו בעצמי נעלם. נעלם לאיזה פרק מסוים, כן? עד שהוא חוזר, ומה קורה לו? הוא מתמצק מחדש. כן? על משהו. על כאב, על תחושה, על מחשבה, כן? על תפיסה, על עמדה. כן? על איזושהי, כן? נקודת מבט. אז התרגול הזה של הנתה הוא בעצם הוא תרגול שעושה את התנועה ההפוכה מלעשות אני, לעשות שלי. תכף אני אגיד על זה עוד כמה דברים. אבל אני כן רוצה שניקח את, את הרגע הזה כדי באמת להבין שזה יושב על ההבנה שהתנועה של ההיאחזות וההזדהות באחד מהאספקטים של החוויה האנושית או בכולם ביחד, זה רגע של דוקה. והרגע של הדוקה הזה תמיד יהיה בו איזושהי של תחושה של עצמי נפרד ומוצק, שהוא, אפשר להגיד אפילו לא רק בנפרד, אלא נגד, כן? הוא ממש ממש במנותק מהעולם. בוא ניקח, אני רוצה שניקח רגע ונהיה בקשר עם, עם רגע כזה, שהיה היום, שמשהו התמצק. על מה התיישבנו? מה היה שם אהם קרה? ממם קרה? ביחס למה? אפשר לחוש, האם אפשר לחוש את התחושה המצומצמת שיש בה בהיאחזות, בהזדהות? מה קורה כשאני מרפה? רואה את התחושה של הצמצום ומתרווחת בגוף. מתרווח בגוף. לתחושה שלא עושה אני ולא עושה שלי. נכון? מה עושה התנועה של ההרפאיה? של ההתרווחות? היא עושה הפוך. ואפשר לחוש את הרגע הקטן של חופש. קטן, אולי גדול. ואם זה קטן. וכשאנחנו, כן, את התודעה שלנו, התודעה הרגלית, עושה המון אני ושלי, יש תחושה שהאני הזה הוא משהו מוצק והמשכי. נכון? זה התודעה הרגילה. עושה אני, עושה שלי, עושה אני, עושה שלי, עושה אני, עושה שלי. אז יש תחושה של איזושהי מוצקות והמשכיות של איזשהו עצמי. כאן הבודה בפירוק הזה שהוא עושה גם עם הפירוק של היסודות עם הגוף וגם עם הפירוק למצרפים, כן, ועם הפירוק של החוויה. הוא בעצם מבקש מאיתנו להתחיל לשים לב שתחושת ההמשכיות והמוצקות היא אשליה. היא נוכחת דרך ההיאחזות. אין באמת שום דבר מוצק. אין מה שממצק וגורם לתחושה של מוצקות והמשכיות, זה התנועה שכל הזמן מחזיקה ונאחזת, מחזיקה ונאחזת, מזדהה ונאחזת. אחת הדרשות הכי מוקדמות, הוא אומר ככה, הבודה, ראה את העולם, שרואה את העצמי במה שאינו עצמי, מתקבע בגופניות ובמנטליות, ומדמיין, זה אמיתי. כל מה שהוא מדמיין, אינו כפי שדמיין. זה בדיוק הדבר שמתאה בעצמי. הוא הראי וטבעו מתעתע. אז הוא ככה אומר, איך העולם, כן? רואה את העצמי במה שאינו עצמי, מתקבע בגופניות ובמנטליות. הוא מדמיין, זה אמיתי. כל מה שהוא מדמיין, אינו כפי שדמיין. זה בדיוק הדבר שמתאה בעצמי. הוא הראי וטבעו מתעתע. זה ככה הולך ישירות ללב ההבנה של, של הנתה. ולכן הבודה נותן את התרגול שמופיע פה בדרשה, ואז בואו נקרא חלק ממנה רגע. אם תעברו לעמוד 3. פסקה שלישית. השורה השנייה. תכף נקרא את השורות לפעמים, אבל אומר לו, ראו לה, תרגל את המדיטציה על תפיסת האחריות. כאשר אתה מתרגל את המדיטציה על תפיסת האחריות, תחושת האני תינטש. אם היה צריך לדייק פה ולהוסיף סוגריים מרובעים שחסר, כאשר אתה מתרגל את המדיטציה על תפיסת האחריות, תחושת האני המוצקה וההמשכית תינטש. זה מופיע אצלכם? טוב, יש לכם, יש תרגומים שונים פה. אצלכם זה מופיע. זה רק אצלך? אז אפשר להוסיף שם, כן? אז התרגול שמופיע כאן, הוא פורט פה את התרגולים של פיתוח אקטיבי של תפיסות שונות, ואחת מהם זה התרגול של תפיסת האחריות. אז היכולת הזאת שלנו להתרווח לתוך נוכחות, להיפתח לתוך המגע החושי, בכל דלתות החושים, בחמשת החושים והחוש של התודעה. כן? והדימוי הזה של לפתוח את המודעות כמו, כן? כדי לאפשר לנו באמת להתחיל לשים לב לטבע של החוויה, לטבע של העצמי. כן? אם אני בתודעה הרגלית שלי, כל פעם מתקבעת, נכון, מה קורה? מתקבעת על המחשבה הזאת, כן? ועכשיו על התפיסה הזאת, ועכשיו על הפרשנות הזאת, ועכשיו על הביקורת הזאת. כן? ועכשיו אני עכשיו על התחושה הזו. שמשהו מתחיל להרפות ולהיפתח ולהרפות, כן? ולאפשר לחוויה, כן? להיות, כן? כמו שהיא, ככה, בהזרימה שלה. אני מתחילה לשים לב לטבע של החוויה ולטבע של העצמי, ששום דבר הוא לא קבוע. יש משהו שהוא קבוע? משהו? חוץ מהקביעות? כל משתנה. אז אני רוצה היום רק ככה להציע, לראות היום ומחר, וככה לקחת את ההרהור הזה ואת ההתבוננות הזאת הביתה, ולראות שתחושת העצמי שלנו, גם לא ברזולוציה הכי הכי מעודנת, אפשר לראות שתחושת העצמי שלנו כל הזמן משתנה. קמנו בבוקר, יש תחושה מסוימת של העצמי. אחרי שעה היא נראית אחרת. אחרי תרגול של מטה, פתאום מה קרה לתחושת העצמי? וואו, איפה היא? מאוד דלילה, נכון? אוורירית. ואז מופיעה איזו מחשבה תורדנית, והתודעה מתקבעת עליה, ומתיישבת עליה, ותחושת העצמי נהיית מאוד מוצקה וכועסת. ואז אני נזכרת, רגע, הכרה תודה. תודה על העצים האלה. כן, פתאום איפה תחושת העצמי? לאן היא נעלמה? היא אחרת, נכון? אפשר להתחיל לשים לב, גם ברזולוציה הזאת שהיא די ברורה, פשוט צריך להביא התכוונות, כן? לטפח את תפיסת האחריות. אז אפשר לטפח תפיסת האחריות לגבי ממש רק רגשות ומחשבות ותחושות. אבל אפשר גם לפתח את תפיסת האחריות ביחס לתחושת העצמי. ולראות שהיא דבר גמיש ומשתנה. והוא מתמצק ונהיה חזק ומוצק ככל שרמת ההאחזות שלנו יותר חזקה. וככל שהתודעה יותר מרפה, כן? והאיכויות של מטה וסמאדי וסבלנות ויציבות, כל מה שטיפחנו כאן באופנים שונים, עם יותר ויותר ברורים בתודעה, תחושת העצמי שלנו יותר כלילה. תנסו רגע להעביר רגע יציבות. תפתחו את התודעה כמו החלל. כן? נהיה רגע, זה אתם, נכון? כן? איך רגע אחד, הפתיחה של המודעות, פתאום, תחושת העצמי שלנו יותר כלילה, יותר גמישה. מה זה אומר על תחושת העצמי הזה? היא מתעתעת. לא סתם הוא אומר. זה דבר מתעתע, זה לא רק הראי, זה מאוד מאוד מתעתע. זה ככה, להניח לנו את זה כאן כאיזה חוט כזה, שחלקנו שמענו את זה הרבה מאוד פעמים, ואנחנו צריכים לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם שוב, כי זה כל כך מתעתע. כי הדפוס של לעשות אני ולעשות שלי, הוא דפוס מאוד מאוד עמוק. ולא סתם הבודה קורא לתרגול ללכת נגד הזרם. נכון? בעצם זה להיכנס אל הזרם, זה הכניסה אל תוך הדרך. כן? אז ההליכה הזאת נגד הזרם, מה זה הזרם? זה הזרם של התודעה שעושה אני, שעושה שלי, שנאחזת, שמזדהה, שמתקבעת, שלא רואה שינוי. כן? שהתעתוע, שכאילו יש משהו שאפשר להתיישב עליו, גם על הסמאדי אפשר להתיישב. על כלום. הכל הרעי. וואו.
נכון?
אז ברעיון זה יכול להיות כזה, באמת? אבל ברגעים האלה, ושוב, בוא ניקח רגע להרהר ולהיזכר, מה שאפשר אם אפשר רגע לעורר בחוויה, רגע מהריטריט הזה, אולי רגע מזמן אחר, שמשהו שמעת, אפילו ראה רגע, הייתה תובנה שאין במה לאחז. לא כרעיון פילוסופי, כחוויה ישירה. אולי יש רגע של חופש. מי שנאחזת, לא חופשייה. מי שלא נאחזת, חופשייה. שוב, אז באמת הלימוד הזה, מאוד מאוד חשוב בעיניי להשאיר אותו בתוך ההקשר החווייתי שלנו. אני אזכר בה, ברגעים שיש לנו את הנגיעה, אם לא היה לנו נגיעות ברגעי החופש, לא היינו חוזרים וחוזרות לתרגול לשבת פה. לא היינו תורים, הוא קשה מדי. נכון שהוא קשה? הוא קשה. הוא קשה מדי. כן? אבל, כן, התודעה שלנו פגשה את הרגעים האלה, כן, של החוכמה והחופש מהתנועה הזאת שהיא שחררה. שהבינה שאין, אין במה לאחז, אין טעם. והחופש שנפתח שם. אז רק דבר אחרון בהקשר הזה, ואז נקרא את אברהם והרה. אני מאוד אוהבת ככה, את הניסוח, ואי אפשר להעביר את זה לעברית, זה להתחיל לראות את העצמי שלנו לא כשם עצם, לא כסלף, אלא כסלפינג. אין לנו את יכולת להגיד את זה בעברית. העצמי לא כשם עצם או דבר, אלא כפעולה. Okay. זה מה שבעצם תיארתי. בעצם העצמי זה פעולה שמתרחשת רגע אחרי רגע. ואם זו פעולה שמתרחשת, אפשר אולי לעשות פעולה הפוכה. מה הפעולה הפוכה? לא אני. לא שלי. לא עצמיותי. ולא ממקום של סלידה, אלא המקום שמרפא מהאחזות. רק תופעת טבע. Only nature. כן? אג'ן בודה דאסה הוא לא רק אומר only nature, הוא אומר give it back to nature. Giving back to nature. אז ההנחיה הזאת של הבודה, ככה שהוא מסתובב לראולה, הוא בעצם אומר לו, אם התודעה עושה את הפעולה הזאת של הסלפינג, אפשר לעשות את הפעולה ההפוכה, שמשחררת את התודעה. מההאחזות שמפיחה עצמיות וממצקת תחושת נפרדות. וזה תרגול. זה לא רק תובנה. לפעמים יש לנו את התובנה שפתאום אנחנו רואים, וואו, באמת אין פה שום דבר מוצק. אבל גם כשהתובנה הזאת לא נוכחת, יש תרגול שמזכיר לנו שאפשר לעשות פעולה הפוכה מההמקרה, ממהמקרה. כן? אפשר לעשות את הפעולה ההפוכה שמרפה את ההאחזות. וההרפאיה הזאת של ההחזות יש לה כל מיני אופנים, גם דרך ההחזקה הזאת של לא אני, רק טבע, רק מחשבה, רק תפיסה. וגם דרך התרגולים של אברהם אביהרה לדוגמה. למעיני תרגולי אברהם אביהרה בעצם עושים כן, את אותו דבר, דרך הטיפוח של האיכויות היפות, מאפשרות לתודעה לעשות פחות אני ופחות שלי. נכון? אז בואו נקרא את ההנחיות שלו. בעמוד 3 למעלה. ראולה, תרגל את המדיטציה על האהבה החברית, או על הכוונה המיטיבה, על ההתכוונות האוהבת, על טוב הלב. נו, בגלל זה נתתי עוד תרגומים. מה יש לכם? אוקיי, אז התכוונות אוהבת, כן. אז אתם רואים, תהליך התרגום כאן ברור לכם. אפשר לעקוב אחרי התהליך התרגומי שלי. זה מהתרגומים הראשונים ועד התרגומים בספר, לבין המהדורה הראשונה. כל הזמן משתנה זה תהליך in progress. כן, אז ראולה, תרגל, אז אני אקריא, אתם יודעים מה, אז אולי אני אקח מה שיש לכם. תודה. Okay. ראולה, תרגל את המדיטציה, כמה כתוב על אהבה החברית?
זה חלק.
Okay. טוב. תרגל את המדיטציה על המטה. בסדר? ומעלה זה עדיף. כי זה גם אהבה חברית וגם התכוונות אוהבת וטוב לב וכוונה מיטיבה. אז תבחרו, וידידות. כן? אז תבחרו איזה מילה שאתם אוהבים בשביל מטה. כאשר אתה מתרגל, כאשר את מתרגלת את המדיטציה על מטה, השנאה והכוונה הרעה תינטשנה. ראולה, תרגל את המדיטציה של החמלה. כאשר אתה מתרגל את המדיטציה של החמלה, רוע הלב והרוגז ינטשו. ראולה, תרגל את המדיטציה על השמחה. אולי יש לכם השמחה אוהדת? Okay. אז מי שמכיר במסורת התרוודית, בהקשר של אברהם אביהר הזה, השמחה אוהדת, אבל כשקוראים כאן, תראו מה הוא אומר. כאשר אתה מתרגל את המדיטציה על השמחה, אי סביעות הרצון והסלידה ינטשו. Okay. אז כאן זה נראה שמדובר על שמחה ועל סיפוק, ולא על פרגון ושמחה אוהדת, שאז מה ינטש? הקנאה. נכון? ההפוך. מאוד מעניין, כן? אז כאן חלק מהתרגומים הוראתי את האוהדת. תרגל את המדיטציה על השמחה. כאשר אתה מתרגל את המדיטציה של השמחה או על השמחה, מעניין איך צריך להגיד את זה. של השמחה, נכון? של השמחה. אי סביעות הרצון והסלידה ינטשו. יש לכם משהו אחר, נכון? אוקיי. ראולה, תרגל את המדיטציה של האיזון הנפשי. כאשר אתה מתרגל את המדיטציה של האיזון הנפשי, שעת הנפש והדחייה ינטשו. זה לאברהם אביהר, בקצת ניסוח טיפה שונה ממה שאנחנו מכירים ומכירות מתוך המסורת. ואני חושבת שזה נורא יפה שזה מופיע כאן בדרשה, כהמשך של תרגול של בעצם, של אינסייט, של הנאטה, והתרגול הרספטיבי שבו נפתחים לכל מגע שנוכח, כן, עם הדימויים של האדמה, אש, אוויר, מים, רוח וחלל. ואז הוא מביא את התרגול האקטיבי, כן, של טיפוח של האיכויות היפות האלה. ואני רוצה ככה, בזמן הקצר שעוד נותר לי, להגיד כמה דברים על אברהם אביהר, שבעיניי מאוד משמעותיים, בלי ככה לפרוט כל אחד מהם. אבל בואו ניקח רגע של מדיטציה קצרה על כל אחד, רק כדי ככה להיות במגע עם האיכויות הכל כך יפות. איזה כוונה יפה זה לתרגל את המדיטציה של המטה. לתרגל מדיטציה של שמחה. לתרגל מדיטציה של חמלה. הכוונה עצמה היא כל כך יפה ומיטיבה. רגע להיות במגע עם האיכות הזאת של ידידות, של טוב לב, של הכוונה שהלב שלנו יהיה פתוח. פתוח לעצמנו, פתוח לאחרים ואחרות. שהלב יהיה פתוח. החוט הזאת של החמלה נובעת מהמטה. כשהלב שלנו פתוח והוא פוגש דוקה, או בפנים או בחוץ, באופן טבעי מופיעה החמלה. מבוססת על המטה. האיכות של השמחה, של השביעות הרצון, אם מרחיבים את זה גם לשמחה האוהדת, לפרגון, כשהמטה פוגש את שמחה, גם שלנו וגם של הזולת, באופן טבעי, יש פרגון. שמחה שהיא אוהדת. והאיכות של היציבות והאיזון הנפשי. התודעה שלא נרעדת. במסורת החוט הזאת של האופקה, אומרים עליה שהיא תטרה מג'הטטה. לעמוד כאן באמצע. זה לא אדישות וזה לא ניתוק, זה לעמוד. תטרה מג'הטטה. לעמוד באמצע החוויה. לפעמים באמצע הסערה. אולי באמצע הקונפליקט. ולהישאר ביציבות. בפתיחות, בשלווה. זה האופקה. נורא יפה לראות את האופקה בהקשר של אברהמה ויהרה, שזה אימפרשיאליטי, שאין העדפה כלפי מי אני מפנה את המטה, את הפרגון ואת החמלה. שהלב שלי באמת פתוח לכל המעגלים, לא רק למי שממש קרוב אליי. אז האופקה כמה שמחזיק את התודעה שלא מפלה בין אף אדם, אף יצור. באופן שווה אפשר לחלוק את המטה שלנו, את החמלה. זה אידיאל נפלא. להחזיק את הכוונה. רגע לחוש מה קורה לתחושת העצמי שלנו כשהאיכות של המתה נוכחת, כשהלב פתוח, כשהחמלה נוכחת, כשיש דוקה. אני לא מפנה את המבט, היא יכולה לפגוש עם עיניים טובות, לאמפתיה, להדהוד. העצמי שלנו נהיה הרבה 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 יותר עדין ודק. הוא אפילו יכול להיעלם לרגעים. היכולות האלה קשורות צורה אדוקה ל... יכולת של התודעה להשתחרר עם מה שגורם לה לדוקה, לכעס, לקנאה, לרצון רע, לטינה, לתחייה. כמה משמעותי המחשבות שאנחנו חושבים ואנחנו חושבות בלהזין את ה... מצב התודעה ואת האיכויות האלה. שרי דיברה אתמול על הקשר ההדוק בין המחשבה למצב התודעה. תראו מה בודה אומר על המחשבות היפות האלה. כאשר מחשבה של ויתור, מחשבה של טוב לב ומחשבה של חמלה התעוררו בי, הבנתי כך. מחשבות אלו אינן מובילות לסבל אצלי, אצל אחרים ואצלנו גם יחד. הן מסייעות בפיתוח התובנה, אינן תורדות את התודעה, לא גורמות למצוקה ומקרבות את השחרור. אז כמה חשוב, איזה מחשבות נוכחות בתודעה שלנו? מה אנחנו מטפחות? מה אנחנו מטפחים? אחד המשפטים באמת יפים מתוך הסוטות שהבודה אומר, מה שאדם חושב ומהרהר בו לעתים קרובות, הופך לנטיית התודעה. אולי היום ככה ששיחקתם עם המחשבות של הכרת התודעה ושל המטה, אפשר לראות שככל שאנחנו חושבים וחושבות מחשבות מסוג מסוים, זה מזין את המחשבות האלה יותר. וככל שהמחשבות האלה נוכחות בתודעה שלנו, זה מזין את האיכות של הלב והתודעה. התוכן חשוב, מה אני חושבת, איך אני חושבת. ואני רוצה הערב ככה להגיד דבר אחרון לגבי תרגול של אברהמה ויהרה. שחוץ לזה שזה תרגול מדיטטיבי שמאפשר לנו להזין ולטפח את האיכויות האלה. זה בעצם בחירה במוטיבציות מסוימות בעולם. לבחירה ערכית לחיות מתוך אברהם אביהר. לא רק העניין של הטיפוח של המצב תודעה או של הרגש שאולי מופיע, אלא ממש כבחירה ערכית באיזה אופן אני פוגשת את העולם. עם איזה עיניים? אפשר לבחור להסתכל עם עיניים של שיפוט, ואפשר להסתכל עם עיניים של ידידות. אפשר להסתכל עם עיניים של ביקורת, ואפשר להסתכל עם עיניים של חמלה. כמעט בכל רגע נתון יש לנו את היכולת לבחור עם איזה פרספקטיבה אני פוגשת את הרגע. ולא תמיד זה בא עם הרגש. נכון, תמיד אני רוצה ככה היום להגיד שלפעמים מתוך הטיפוח הרגש של החמלה ושל הטוב הלב הוא ככה ממלא אותנו ומרווח אותנו. ולפעמים לא. ואני רוצה להגיד שיש חשיבות מאוד גדולה גם כשהרגש לא נוכח, להחליט שזו העמדה הפנימית שמתוכה אני פונה אל העולם. איך אני מדברת עם עיניים טובות, גם אם בפנים, כרגע אני מרגישה את הכעס. אני יודעת שיש כעס, אני רואה את השיפוט, אני רואה את הביקורת, אולי יש גם משהו נכון בחלק מהדברים שנמצאים בתוכי, ועדיין אני בוחרת לדבר מתוך המתה. אני יכולה לראות שיש לי איזה שערה פנימית וכל מיני מחשבות, ואני בוחרת להגיע לתוך הקונפליקט עם מבט של חמלה, גם אל עצמי וגם אל אחרים ואחרות. אני מצליחה ככה להעביר את עצמי בנקודה של המבט, של הפרספקטיבה. אני רוצה להציע לנו לראות את אברהם אביהר גם בעצם כטיפוח של פרספקטיבה, כבחירה ערכית אתית של איך אני מדברת, איך אני ניגשת לתוך הסיטואציה. ואברהם אביהר הם תרגולים בתוך, לא רק תרגולים אישיים כמובן, כן? הם תרגול בתוך העולם. כמה הם בעצם מלווים עם המוטיבציות שלנו במפגש עם אחרים ואחרות. משפט מאוד מאוד יפה של ג'יי גרפילד. תקשיבו למילים הכל כך יפות שהוא אומר על אברהם אביהר. אברהם אביהר מייצגים הבנה של עמדה מוסרית שבה אני לא מרכז היקום, אלא נטוע ביקום ללא מרכז. זה מקום מציאותי הרבה יותר להיות בו, והוא מזמין אותנו להתקרב אל אחרות ואחרים עם הבנה ואמפתיה. זה יפה. להיות נטוע ביקום, נטועה ביקום ללא מרכז. ממש להסתכל על מזמינה אותנו לקחת את התרגול של אברהם אביהר ככה, הן היום ומחר ולתוך החיים שלנו, גם כתרגול של טיפוח של מחשבות מיטיבות. ממש כן, להזכיר לתודעה שלנו, לחשוב מחשבות של טוב לב, של ידידות, של הכרת תודה, של שמחה. וגם כעמדה פנימית ופרספקטיבה שדרכה אני בוחרת לתפוס את העולם, את עצמי, את הסיטואציה, את הקונפליקט. אז אני רוצה לסיים בשני קטעים. אחד על חשיבות הטיפוח שהבודה בו מנחה את ראולה, ואחר כך מהמטה סוטה. אפשר לצאו לעצמכם ככה רגע נוח, איך שאתם, אפשר לעצום עיניים. נשתול בלב את הכוונה הזו, אם היא תעוררה בנו. לקחת את אברהם אביהר כתרגול של טיפוח של פרספקטיבה, של חשיבה, של עמדה ערכית, של מוטיבציה. להניח אותה בלב, את ההתכוונות הזו.
הנרי דייוויד תורו, יש לו שיר מראה לנו כמה חשוב הטיפוח האקטיבי, שוב ושוב, של חשיבה מיטיבה. אם תצעד צעד אחד, לא יתהווה נתיב באדמה. אם תחשוב מחשבה אחת, לא יתהווה נתיב בלבך. כדי שדרך עמוקה תתהווה באדמה, יש לצעוד בה שוב ושוב. כדי שדרך עמוקה תתהווה בלבך, יש לחשוב שוב ושוב את אותן המחשבות שתרצה שיחיו בלבך ושתרצה שיהפכו לביתך. נסיים את המפגש הערב בקטע מתוך המטה סוטה. הלוואי שכל היצורים החיים והיצורות החיות יחיו בביטחון, ברווחה, ויהיו מאושרים, מאושרות. כל היצורים החיים והיצורות החיות באשר הם, המפוחדים ואיתני הרוח, בלי לפסוח על אף אחד מהם, הארוכים, העצומים, הבינוניות, הקצרות, הקטנות והגדולות, הנראים ואלה שאינם נראים, אלה שחיים רחוק או קרוב, אלה שנולדו ואלה שטרם נולדו. הלוואי שכל היצורים החיים, היצורות החיות, יהיו מאושרים ומאושרות. תודה על ההקשבה הערב. מאוד מוזמנים לצאת עם הכוונה אוהבת להליכה ועם השמחה, ולראות איך מחזיקים את המבט הזה. נחזור לכאן לישיבה האחרונה ב9.